בגמרא בגזור ס"ח, קיימלן כרבי שמעון, שמאכלות אסורות ברגע שנפסל מאכילת אדם, פקע איסור. הגמרא דורשת, לגר שבשעריך, נבילה ראויה לגר, לאדם, נחשבת נבילה. לא ראויה לגר, לא ראויה לאדם, פוקע איסור. הרייבט, פרק א' מלכות חמץ, כותב לעניין מצוות תשביטו, ביעור חמץ, תשביטו. ואני רואה, עד שיפסל מכלב, אפילו נפסל מאדם, כל עוד שראוי לכלב, עדיין קיימת מצוות תשביטו ולאו בל יראה. כך הרייבט, בשוקס. וזה תמוע לך רואה. אחי עזר, בריש חלק ג' אומר שהרייבט מדמה דין בני רואה ותשביסו לגבי תומת אוכלין, לא למחלות אסורות. בתומת אוכלין יש גמרא בקריסס, כך פסק הרמב״ם, גם, שאין אוכל פוקע מתורת אוכל לגבי קבלת תומת אוכלין עד שיפסל מכלב, מחילת כלב. ותמוע מאוד לדמות פתאום בני רואה ותשביסו לא לאיסורי מחלות אסורות, ששם פוקע מיד כשנפסל מאכילת אדם, אלא לדמות את זה פתאום למה? לתומת אוכלין, ששם הדין שכל עוד שעדיין ראוי לכלב, עדיין שם אוכל עליו. צריך ביור. אומר אני שהרייבד הולך בשיטת תלמיד חבר שלו, ארי מילוניל, רבי יונתן הכהן מילוניל. יש מחלוקת בעניין ביטול חמץ, מה טיבו, מה העניין של ביטול חמץ. התוספות ידוע אומרים מטעם הפקר, על פי הם אומרים מתבטל בלבי הפקר, ביטול מטעם הפקר. ארן בריש צורכי מעריך, קושיות על זה, שיטת שעה הראשונים וגם רשי, שביטול חמץ הוא מפסוק של תשביטו. התרגום אומר, תשביזון, תבטלון, ביטול. ומה הגדר? אומר הבן שאר השוינים, שיהיה דעתו מסכימה לדעת התורה, שהוא לא חפץ בקיומו של החמץ ברשותו. התורה אמרה שלא יהיה ברשותו חמץ, ואז הוא מסכים לכך, מחליט בדעתו שזה לא ברשותו, להוציא את זה מרשותו. כך בערך. הרי מילונין יש לו שיטה שלישית, גם כן משמש מטעם תשביסו, אבל מה הוא מבטל? הוא מבטל אותו מתורת אוכל. הוא מחליט בליבו שהוא לא רואה את זה כאוכל. למעשה כל הנוסח שלנו מבוסס על זה. אנחנו אומרים שיבטל ויהיה כאפרה דארה. הפקר זה לא מושג אפרה דארה. גם אינו חפץ בקיומו, זה לא מבטל באפרה דארה. לפי הרי מילוני זה טוב מאוד. הוא לא רואה את זה כאוכל, כאפרה בארמי. אז ביטול מתורת אוכל. שאלה מרם חלה ואם חמץ מתבטל מתורת אוכל במחשבתו שלו, שהוא מבטלו מתורת אוכל, אז יהיה כבר מותר לאכול אותו. שרי כבר אפרה בארמי. מענו, אם יאכל, הרי אח שלו חוזר להחשיב אותו כאוכל. חוזר בשואל, נכון שאסור לאכול, מפני שברגע שהוא רוצה כן לאכול, אך שווה, כאוכל. אבל יהי חמץ לאחר ביטול מותר בהנאה. כשהוא נהנה, זה לא מגלה שזה אוכל. אז למה חמץ לאחר ביטול עדיין אסור בהנאה? אנחנו נראה שהקושיה לא קושיה והתירוץ לא תירוץ. אנחנו צריכים להגדיר פה הגדר של שם אוכל, מה טיבו. כדי להבין את זה נקדים הקדמה, הקדמה ידועה. כתוב בגמרא בקריסס יוטט, מתעסק בחלבים והעריות חייב, שכן נהנה. ככה יש פטור מתעסק בחלבים, במחלות ובביעות אסורות, אין פטור של מתעסק, הוא חייב קורבן. למה? שכן נהנה. אומר התפן דאורייתא, במקום שהקפידה של התורה על המעשה, מתעסק לא נחשב מעשה שלו. אמנם הוא עשה, אבל הוא עשה בלי דעת, בלי כוונה, מתעסק, לא מתייחס למעשה אליו. הוא אומר, לא אני עשיתי. באכילות ובביות אסורות, חלבים ועריות, קפידת התורה לא על המעשה, אלא על ההנאה. סוף סוף הוא נהנה. ומקובל באחרונים על פי רבי יוסף אנגלון שאמרנו, שחלוב וערי זה איסור הנועה. מוזר מאוד. איסור הנועה, אנחנו מכירים, איסור הנועה אסורים בכל הנאות. בכל אוף, כל הכרם, כל הדברים אסורים בהנאה. כל מיני הנאות. פה הגדרה מוזרה, שאכילה ובייה אסורה זה איסור הנועה, רק התורה צמצמה את האיסור הנועה רק לנאה אחת מסוימת, אכילה או בייה. זה לא גדר של איסור הנועה. ויש לה קשות קשות, לא נעריך. לא, ודאי שהגדר לא כך. ודאי שהגדר באכילות וביות אסורות זה כוונה פשוטה, איסור מעשה. אלא שיש תרי גבני מעשה. ופה אנחנו צריכים להגדיר הגדרה. יש מעשה האדם באשר הוא אדם, ויש מעשה גוף האדם. ויש בשערי קדושה, רב חיים ויטל מתחיל את הספר בידיעה פשוטה, דע שגוף האדם זה לא האדם. אדם זה האישיות. וגוף האדם הוא חפץ כשאר החפצים. מפורסם הקצות בקוף פי בייז, למה אין שליחות להנחת תפילין? שהשליח יניח תפילין במקומי, אמר הקצות, מפני שמצווה שבגופו אין דין שלוחו כמותו. נכון, הגדר הוא מצווה שבגופו, ואנחנו נגדיר את זה יותר. האדם בתור אישיות עושה שליח, החבר שלו שלוחו כמותו. במקום שאנחנו דנים על גוף של האדם, הגוף הוא חפץ כשאר חפצים. גופים לא עושים שליחות. אם צריכים למול תינוק א', לא נמול תינוק ב' במקומו. אם צריכים לשים מזוזה בבית א', לא נשים מזוזה בבית ב'. כשמדברים על חפצים, לא שיהיה שליחות. וגוף האדם הוא חפץ כשאר החפצים. נגיד מיד, יש באבני מילואים, בסימן עין ב', למעשה זה כתוב הראשון, אבל מה נעשה? זה לא מובן. המילואים אומר כך, ידוע ששבועה לבטל את המצווה לא חלה. נשבע שלא לאכול מצה, לא חלה השבועה. קונם, נדר, קונם מצה זו עליי, אסור לאכול את המצה. מה ההסבר? בשבועה זה על הגברה, אומר הלשון המילואים. שבועה זה על הגוף של האדם, והגוף של האדם מצווה לאכול מצה. ממילא לא שייך שבועה שתחול על גוף האדם שלא יאכל מצה. קונם חל על המצה, אבל הגברה, הגוף של האדם מצווה כן לאכול מצה. אבל הקונם חל על המצה, על החפצה, כך הוא אומר. ממילא קונם זה כן תופס, ואסור לאכול מצה. אומר רבי מילואים, אם כך הוא הגדר, מי שאוסר את גופו על אשתו, אומר קונם גופי עלייך. פה הוא אומר, זה דומה לשבועה, שהרי הקונם חל על גופו של האדם, לא על, כמו שהיה במצא. אז הגוף של האדם הרי מצווה במצוות עונה. אז ממילא דומה דבר זה לשבועה. כמו ששבועה הסברנו, שבועה שלא אוכל מצא, לא חל השבועה, מפני ששבועה עושה על גופו, והגוף מצווה לאכול מצא, כך פה קונם זה, שהוא מטיל על גופו, אוסר את גופו על אשתו, הרי גופו מצווה במצווה. אז לא שייך שיחול קונם על הגוף מלבטל את המצווה. הדברים לפי דרכנו אין להם שחר. הקונם חל על גוף, וגוף האדם הוא כיפת כשאר חפצים. שבועה חל על הגברה, על האישיות. כשאומרים ששבועה לבטל מצווה, שבועה לא חלה, בגלל שהאישיות, האדם, באשר הוא אדם, מצווה במצווה. ושבועה נשבע האדם באשר הוא אדם לא לעשות. אז השבועה לא יכולה לתפוס לבטל מצווה, בגלל ששבועה חל על הגברה, על האישיות, והגברה, האישיות, מצווה במצווה. למעלה, השבועה נאסור עליו את המצווה, לא חל. קונם, כשמטיל על הגוף שלו, זה גוף, זה חפץ, כשאר החפצים. אם כן, אין הבדל בין קונם מצה זו עליי, שהקונם חל על המצה, וזה גורם שאי אפשר לאכול את המצה, כך קונם גופי, גם כן, קונם חל על הגוף, לא על האדם. וגוף האדם איננו האדם. אז זה טעות, אם כן. ההבחנה הזאת, יש להעריך בה בבבא קמא, לא נעריך דברים זרים, אבל מאמר מוסגר. בבבא קמא יש להבחין בין האדם לבין גוף האדם. מי שנתחיל בבבא קמא, כתוב, מוה זה האדם. רב אמר, יש ארבעה אבות נזיקין, שור, בור, מוה, עבר. אמר רב, מוה זה האדם. שאל החזיש הראשון על בבא קמא, מתחיל. המשנה שם אומרת, ולא זה וזה שדרכן לילכו להזיק, שלושה אהבות, שור, מוה והבר, הם דרכם לילכו להזיק, ולא כמו בור שהוא מזיק פסיבי, שהנזק בא אליו. אז שלושת אהבות האחרים חוץ מבור, כתוב במשנה שהם הולכים ומזיקים, לא שהנזק בא אליו. אם מוה זה אדם, אדם שיזיק בצורה של בור, בצביון של בור, אדם שהנזק בא אליו, הוא יזיק, לפי זה צריך להיות נפטר, פטור. שהרי אמרנו שהמחנה המשותף בין שלושת האבות, חוץ מבור, שדרכן לילך הוא להזיק. מוה גם כן צריך להיות דווקא אם הוא הולך הוא מזיק. ואם האדם יזיק בצורה של בור, ייפטר. וזה לא נכון, זה נגד משנה מפורשת. זה בא בחביתו, וזה בא בקורה, ונעצר בפשיעה, נעצר בעל הקורה, ונתקל החבית נשברה בקורה, חייב. זה מוה, זה לא בור, בור פטור על הכלים. ההזק היה בצביון של בור, שהנזק נתקל בור. אז זה ציור של בור. אז מוה, אודום, כתוב להדיה חייב על צביון של בור, כשהוא הזיק בצורה פסיבית, בצביון של בור חייב. מה נעשה עם המשנה שאומרת שמוה דרכו לילך ולהזיק? התירוץ הוא שאדם שהזיק במזיד או בפשיעה שדינו כמזיד הוא לא מוה. מוה, המשנה אומרת צד השווה שבכל ארבע אבות נזיקין ששמירתן עליך. והגמרה עצמה שואלת, אדם שמירת גופו עליו? אומר הגמרה, אין, נכון, אדם שמירת גופו עליו. אם כן, מוה זה גופו של האדם. וכשאדם לא שמר את הגוף שלו, זה נקרא מוה. אדם שעשה בכוונה או אפילו בפשיעה, שזה דומה לכוונה, איננו נידון כמוה, אלא זה אדם, זה האישיות, האדם עשה בכוונה. אדם שעושה שלא בכוונה, אז אומרים לו, למה לא שומרת את הגוף שלך? כמו שאומרים, למה לא שומרת את השור שלך? אז הגוף, אדם שמירת גופו עליו, וזה המשותף בארבע אבות נזיקין, ששמירתן עליך, כולל מוה, ששמירת גופו עליו. אז אומרים, למה לא שמרת את הגוף שלך? אבל כשאדם עושה בכוונה, או בפשיעה שדומה לכוונה, לא שואלים מדוע לא שמרת את הגוף שלך. למה עשית? על האדם במזיד, או בפשיעה, איננו מוה. ארבע אבות נזיקין לא מדובר על האדם, מדובר על גופו של האדם, שזה המכנה המשותף בכל ארבע אבות נזיקין, שמירתן עליך, כולל מוה ששמירת גופו עליו. אדם שעשה בכוונה או בפשיעה, לא שואלים למה לא שמרת את הגוף שלך, אלא למה עשית. וזה מקור אחר. תוספות בסנהדרין, עין תת, אומרים ששני פסוקים נפרדים. כתוב מכה באימה וכתוב מכה נפש באימה, כתוב כפול, פסוק אחד עוסק בשמירת גופו בשגי כמזיז ונזכר עוצרי, ופסוק אחד מדבר על מזיק בכוונה, בפשיעה. כשעושה בכוונה או בפשיעה, זה פסוק אחר. אז זה בכלל לא בעבובס נזיק. המכנה המשותף בעבובס נזיק הוא שמירתן עליך. כשמדברים על אדם, מוות פירושו גוף האדם, שמירת גופו עליו. אבל אדם בפשיעה, בכוונה, לא נלמד מהפסוק הזה, הוא נלמד מפסוק אחר, כמו שאמרנו בשביל תוספות, והוא לא בכלל לעבור וסנזיק. מי שלמד בו בקרמי בהתחלה, אומר מוזגן, הגמרא שם אומרת, למען דאמר, מה וזה אודום, מי אב, מי תולדה שם, וכי תימי אב נאור ותולדה יושן, והתנן האדם מועד לעולם. שואלים תוספות, הגמרא לא אומרת שכן נחשב אב, הייתה צריכה להביא מקור אחר, את הפסוק של הרבי שגי כמזיד. הגמרא אומרת, אפילו לפי טעותך שאתה רוצה לומר שזה תולדה, אבל אנחנו מחפשים שם בגמור בבקמה שתולדותיהן כיוצא בהן, או לאו כיוצא בהן, אז הוא אומר שתולדותיהן כיוצא בהן, שאמרנו אדם עד לעולם. התוספות מסבירים שהגמרא לא אומרת את האמת ששוגג ואונס נחשב גם כן אב, אלא היא מניחה את הטעות שלה, אפילו לפי טעותך שזה תולדה, אבל לענייננו סוף סוף תולדותיהן כיוצא בהן. וזה מוזר מאוד, למה הגמרא לא אומרת את האמת שזה אב? התשובה שהגמרא בכלל לא מדברת פה על מקרה של אדם שעשה בכוונה, זה לא במשנה. מדברים בשוגג, ואונס. רק הבחנו בזה גוף בין עיר ובין ישן, לומר עיר, נאור, אב ותולדה ישן. אז זה באה הגמרא ואומרת שאפילו אם הוא תולדה, כיוצא בהן. אבל אדם בכוונה הוא לא במשנה. הדברים ארוכים, אני לא אכנס לדברים זרים, רק נאמר מילה אחת, זה כן. הגמרא מפרפלת בהתחלת בבקה מעל עבד ועומו, שהיה מן הדין להתחייב, רק שמה יקניתנו רבו וילך, אז לכן פטור. השואלים הראשונים וגם החדמיש מעריך, מאיזה מקור אדם חייב בנזקי עבד ועמה שלו? איזה פסוק יש לכך? התשובה פשוטה, מוות. מוות זה אודום, שמירת גופו של האדם עליו. אז הדין הזה ששמירת גוף האדם עליו, בדרך כלל כמה גופים יש לאדם אחד. אז הוא חייב לשמור שמירת גופו עליו, חייב לשמור את הגוף מעלך על שתיים שיש לו. וזה בדרך כלל אחד. מי שיש לו עבד ועמה, יש לו המון מוות. יש לו גם עוד שמירת גופי בני אדם עליו. אז הוא היה צריך להיות חייב, מדין מוות, ואין לחפש מקור אחר. מפני שמוות גדרו שמירת גופו של אדם עליו. כן, הגדר של רבו וסנזיקנו זה גופו של אדם, ולא נעריך דברים זרים, לא נעריך בהם. באיסורי תורה, רוב האיסורים זה איסור על המעשה. אבל לאו דווקא מעשה האדם, רוב העבירות זה מעשה האדם באשר הוא האדם. בחלבים והריות זה גם כן איסור מעשה, לא כמו שהתנא דאורייתא אומר, זה לא איסור מעשה, זה איסור הנאה. זה איסור מעשה, אבל לא מעשה האדם באשר הוא האדם. פה קפידת התורה באכילות וביות אסורות על מעשה גוף האדם. אדם שיתעסק, אז אומרים, לא מתייחס למעשה אליו. הוא אומר, אוי והיה שבלי כוונה, בלי מחשבה, לא מתייחס למעשה אליי. לא אני עשיתי, אז מי עשה? אז הוא עונה, הגוף שלי עשה. וקפילת התורה ברוב העבירות על האדם שלא יעשה. בחלבים והריות, כלומר באכילות וביות אסורות, קפילת התורה על מעשה, אבל מעשה גוף האדם. אוי ושני המעשים האלה, משותפים לאדם ולבהמה, גם בלחיים, אז הקפידה של התורה, שהגוף שלך לא יעשה מעשה. במסעסק מתייחס המעשה אל הגוף, כמו שיש בתורה שמירס שאדם חייב לשמור בהמתו, שביתת בהמתו. אתה מוזהר שהבהמה שלך לא תעשה מלאכה בשבת. כך, באכילות וביות אסורות, אדם מוזהר שהגוף שלו לא יעשה מעשה אכילות וביות אסורות. אז זה איסור מעשה, אבל מעשה זה מתייחס אל גוף האדם ולא לאדם. אז אדם שמירת גופו עליו, שהגוף שלו לא יעשה אכילות וביות אסורות. זה הגדר המדויק, בדין מתעסק בחלבים והחיות חייו, שכן נהנה קלוימר, זה איסור מעשה, איסור מעשה, אבל מעשה הגוף של האדם, ולא מעשה האדם. מתעסק, מפקיע מן האדם את האחריות, שהוא לא אחראי, הוא לא עשה את זה בתור אדם. אבל בחילות וביות האסורות שקפידה מראש על איסור מעשה הגוף, סוף סוף הגוף עשה את זה. הוא בתור אישיות לא עשה את זה, אבל בתור גוף האדם כן עשה את זה. והחילות וביות האסורות זה איסור מעשה, אבל מעשה הגוף של האדם. ההבחנה היא בין האדם לבין גוף האדם, כמו שאנחנו כבר. אם כך הוא הדבר, אז אנחנו נבחין בעניין אכילה שיש תרי גבנה, כמו שהתחלנו. יש תוספות בחולין קוף חף א' שאמרו שביטול במחשבה מתורת אוכל נוהג לגבי תומת אוכלין. אדם שאוכל וזורק שירי האוכל, הוא כבר לא אוהב את זה, הוא זורק את זה, כבר לא מחשיב את זה. פוקע תורת אוכל לגבי תומת אוכלין, ולא פוקע לים מחלות אסורות. זה תוספות בדף קוף חף א'. אותו דבר יש תוספות במנחות סמך תת לגבי עיכול. יש מושג פיסול שאמרנו קודם, נפסל באופן טבעי, חומרי. אבל יש עיכול. חיטין שבגללי בהימה, אם החיטין היו במאי בעל חי במאי בהימה, והם לא נתקלקלו. הם לא נפסלו מבחינה חומרית. אפשר לחוץ אותם, אף אחד לא ידע שהם היו במי בהימה. אבל יש דין עיכול, נתעכל. כלומר, חל דין עיכול. אומרים תוספות במנחות סמכתת, עיכול מפקיע שם אוכל לגבי תומת אוכלין. חיטים שבגלי בהימה פוקע שם אוכל לגבי תומת אוכלין. ולא פוקע לים מחלות אסורות. על דרך זה, פיר שבו לכפיף או מיטריס, גם כן פוקע תורת אוכל לגבי כלי, תורת כלי, לגבי תומה, אבל לא לגבי עיכול, זה, אבל לא לגבי מחלות אסורות. אז קבוע תוספות, בשני המקומות שהזכרתי, בחולין קופחתה לביטול במחשבה, או במנוחת סמכתה, זה אותו רעיון, עיכול, שניהם מפקיעים תורת אוכל לגבי תומת אוכלין. ולא מפקיעין לגבי מחלות אסורות. שאלים האחרונים, מי חמור יותר? לפי זה, אנחנו רואים שלגבי מחלות אסורות עדיין שם אוכל עליו, אחרי העיכול, אף הפי שפקע כבר תורת אוכל לגבי תומה. בפיסול ראינו מקודם הפוך. אוכל, מחלות אסורות שנפסל מחילת אדם, אפילו שעדיין ראוי לכלב, פוקע איסור מחלות אסורות. אחר כך רבשים, אמרנו, בזור, סמכת. ואילו, לגבי תומת אוכלים, אפילו נפסל מחילת אדם, כל עוד שעדיין ראוי לכלב, עדיין שם אוכל לגבי תומת אוכלים. נמצא שתומת אוכלים חמור יותר מאשר מחלות אסורות. כרגע אמרנו הפוך. אמרנו שעיכול וביטול מחשבתי מפקיע תורת אוכל לגבי תומת אוכלים, ולא מפקיע לגבי מחלות אסורות. אז מחלות אסורות חמורים יותר. ברגע הזה אנחנו אומרים שנפסל מאכילת אדם ועדיין ראוי לכלב, לגבי מחלות אסורות פוקע כבר האיסור. ולגבי תומת אוכלים עדיין שם אוכל עליו, עד שיפסל מכלב. אז נמצא שמחלות שתומת אוכלים חמור יותר, כל מיני קל יותר. ספירה, שואלים מזה אחרונים. אנחנו נראה שזה לא תלוי לא בחומרה ולא בכולה, אלא תלוי במה שאנחנו מדברים, שני גדרים בשם אוכל. לגבי תומת כלים, כל אחד יודע מה זה כלי. כלי זה מושג אנושי, דבר שאדם, חפץ שאדם מייחד לשימושו, נקרא כלי. וכל הכלים יודעים לידי טומאה במחשבתם. אדם מכיל שם כלי הידי שהוא מייחד. פוקע גם כן, רק שם צריך מאמץ יותר, צריך לעשות איזה שינוי. כל הכלים יודעים לטומאתן הידי מחשבה, ופוקע מהם הידי איזה שינוי שעושה, זה פעולה, מעשה. על כל פנים תלוי באדם, במחשבתו, בחשיבות, שהיא חשיבות שם כלי. מפני שכלי זה מושג של בן אדם, זה מושג של אדם, באימה לא משתמשת ולא עושה כלי. על דרך זה המילה אוכל לגבי קבלת טומאה זה מושג אנושי, שהאוכל מקבל שם אוכל הידי מחשבה, זה משניות שלמות בתארות, בסוגיה ובחולין ובשאר המקומות, שמחשבת אוכל, לא מצאינו אף פעם מחשבת אוכל לגבי מחלות אסורות. המחלות האסורות תלוי מבחינה חומרית, גוף האדם, הוא הקובע, הקיבה. פה זה חומר, פה זה צורה. לגבי מחלות האסורות, השם אוכל לא חל על ידי מחשובה ולא פוקע על ידי מחשובה, אלא בגוף של הקיבה של האדם היא הקובעת. אם ראוי לגוף של האדם זה אוכל, ואם לא, אז לא. אם כן, נפסל מאכילת אדם, הקיבה של האדם לא סובלת את זה, פוקע מאכול את הסורך. לגבי טומאת אוכלין, המושג אוכל נידון מבחינת צורה, מבחינת חשיבה, חשוב, חשיבות אוכל. חל עליו שם אוכל הידי מחשבה, ופוקע תורת אוכל הידי מחשבה. מפני שזה מושג של צורה, לא של חומר. הגדר הוא חפץ עצם שבן אדם מייחדו להכיל את הגוף שלו. זה אוכל. מתי פוקע? כשהוא כבר לא מחשיב את זה כאוכל. אז תלוי בחשיבות אוכל. ומילא אין פה סתירה. ההבדל בין עיכול לבין פיסול חומרי הוא הבדל פשוט. פיסול זה חומרי, זה תלוי בגוף, בטבע, בקיבה של האדם, בגוף האדם. עיכול זה מושג מחשבתי. חיטים אלה שנמצאו בגדלי בהימה, מבחינה חומרית הם אותם החיטים כמו קודם, לא נפסלו חומרית כלל וכלל. אבל הצורה, החשיבות, כבר פקע שם אוכל מבחינת חשיבות אוכל, על ידי עיכול, או אפילו לא עיכול, אלא ביטול במחשבה שהוא זורק את זה. אז זה מפקיע ממנו שם אוכל ביחס לאדם. אז לגבי טומאת אוכלים, דנים על האדם באשר הוא אדם. לגבי מחלות אסורות דנים על הגוף של האדם, על הקיבה של האדם. ומילא אין מושג עיכול ואין ביטול מחשבתי. מעידו גיסא, כשדנים על שם, אז כבר ערכנו הרבה פעמים, הבאנו את העצבן דורייתא כלל תת, ששם שכבר חם לא כל כך מהר פוקע. כל אחד יודע שציצית, לחור שם ציצית צריך חוטים שלמים. אבל אם כבר היו ציצית ונפסלו, נקראו, כל עוד שעדיין גרדומים, אז עדיין ציצית. כלי, כל עוד אם ראוי היה להיות כלי לאדם, אפילו נשבר שברי כלים, כל עוד שעושה מעין מלאכתו הראשונה, עדיין נשאר עליו שם כלי, ידוע. וכך על דרך זה המון שאר דוגמאות. שם לא פוקע כל כך בנקל, כמו שמאמץ דרוש לחול שם. זה בנגיע לשם אוכל. יחס למחלות אסורות אין מושג של שם. זה חומרית, הגוף, הבהמה שבאדם. אין, לא יודעת מה זה שם. אז ברגע שזה ראוי לאכילת הקיבה של האדם, זה אוכל מאכל אסור. ברגע שנפסל חומרית מאכילה מקיבת האדם, מיד פוקע כל האיסור. לא אומרים כבר חל חלות שם והוא לא פוקע. זה לא חלות שם. זה חומרי, זה לא שם. ומדברים על הקיבה של האדם, על הגוף של האדם, אין פה חלות שם, אלא תלוי במציאות החומרית והגשמית. ומילא מובן מאליו את ההבדל, זה לא חומרי וכולי. עיכול, ביטול מחשבתי, מפקיע תורת אוכל לגבי טומאת אוכלים, ששם האוכל נידון כחשיבות אוכל. אז חלות שם אוכל ופקיעת שם אוכל. זה עיכול, מפקיע שם אוכל. ביחס מחלות אסורות עיכול לא עושה כלום, מפני שהגוף לא יודע ממושגים של מחשבה. העיכול הרי לא קלקל, לא נפסל, החיטים לא נפסלו חומרית. אז עדיין מחולת אסורס יש שם אוכל. ואילו לגבי תומה, שזה מושג של שם, כמו כלי, אז השם לא פוקע כל כך מהר, כל עוד שעדיין מתפקד קצת, ראוי לכלב, עדיין לא פוקע שם אוכל, לגבי איפה שדרוש שם אוכל, זה לגבי תומת אוכלים. ומילא יצא שעיכול מוריד שם אוכל לגבי תומה, ולא מוריד לגבי מחלות אסורות, ואילו פיסול, שזה לא ראוי לאכילת אדם, כל עוד שראוי לכלב, אז תומת אוכלין עדיין יש שם אוכל, ואילו לגבי מחלת אסורות, כבר פקע, בגלל שהגוף לא יודע ממחשבות, וזהו, דברים פשוטים לפי זה. שוב, מאמר מוסגר, אמרנו חלבים ועריות, ביעות אסורות, יש גם כן, הבחנה, שפעם דנים על מעשה הגוף, או פעם דנים על מעשה האדם. אסור לאכול בבית הכנסת. אז נאמר שם מתעסק שכן נהנה, משהו, אין תיוע על מה לדבר, אבל האם שייך? לא שייך כלל. שם מדברים אל האדם שלא יתעסק במעשה הזה לאכול בבית הכנסת. העיסוק, המעשה, הקפידה על האדם שאל תשב ותעשה את המעשה הזה, אל תאכיל את הגוף שלך פה. אז הקפידה על האדם באשר הוא אדם, מדברים אליו. שלא יתעסק במעשה זה פה. כך חולין ועזורי, שאסור לאכול. זה גם כן קפידה על האדם, לא קפידה על הגוף, זה לא מחלות אסורות. וכך ביות אסורות. אבל אסור בתשמיש המיטה. יאמר מישהו בעניין אבל בתשמיש מושגים שמתעסק שכן נהנה, זה מגוחך. קפידה על האדם שלא יתעסק בעסק במעשה הזה פה. בזמן כזה. אז עניין על האדם, מדברים אל האדם באשר הוא אדם. הגמרא אומרת כמפורסם שאסור הבא ביסורי עריות, ביות אסורות, אז אסור לפרוש באיב החי מפני שיציאתו הנאה לו כביאתו. האם בתשמיש לעבל נאמר גם כן את הדבר הזה שיציאתו הנאה כביאתו? לא דיברו על זה, אבל אין שחר. מפני שזה לא ביות אסורות. זה עניין של מעשה אסור, את לא שייך לדבר על יציאה הנאה כביאה. זה ביות אסורות כשזה איסור הביא. משום כך יש לצבוע חוות דעת בסימן קוף פהי בירודי. שאמר, הגמרא אומרת שעזרה לבנות ישראל שיפרשו סמוך לבטן, היא תאורה. רק יש איסור תשמיש לפני זמן הבסת. האם בזה, כשנכשל ועבר על האיסור הזה, אסור לו לפרוש בעבר חי מפני שיציאתו הנאה כביאתו, אך אבל זה אז כותב בפשיטות שכך, שאסור. ונראה לי שזה מוזר. זה, היא לא נידה, היא לא אסורה, זה לא ביות אסורות, זה לא עריות, זה איסור תשמיש שאסור לפני אסרו. מהתורה, מדרבנן, זה ממילא מה שייך להכניס פה את המושג של יציאתו, הנאה כביאתו, זה מגוחך. הדר זה קידוש הביא. האחרונים דיברו, הבא על האישה לשם זנוס, ולפני שפרש, אז הוא רוצה לקדש. הרי את מקודשת בפרישה זו. אתה המלך דיבר ועוד, האם שייך קידוש הביא, בפרישה, שיציאתו הנאה לו כביאתו. פשוט לי ברור שלא שייך. קידוש הביא זה טקס, זה מייסק. אישה מקודשת בכסף, שטר, ביא. אז מדברים על המעשה הזה, שזה מעשה קידושין. אם מדברים על מעשה קידושין, אין להזכיר את המושג של יציאתו הנאה לו כביאתו. כשמדברים על איסור הביא, על הרייס, חלוב ורייס, אומרים יציאתו. זה מעשה הגוף של האדם. אבל כשאדם עושה קידוש הביאה, עושה מעשה אדם מקדש, עושה חלויס קידושין, אז זה תקל של קידושין, ושם אין להזכיר את המושג של יציאתו, הנאה לו כביאתו, ואין לומר שהיא מקודשת בפרישה זו, כך פשוט לי, אין לראיות. אם התחלנו הבחנה זו, אז כבר לא רחוק להבין את המושג של ביטול חמץ לדמותו, מה שערים מילונים, לדמות את זה למה שאמרנו, מה שהרייבט חידש לגבי פיסול שחמץ שנפסל. אני חוזר. התחלנו עם הרייבט שאומר, שלמרות שאיסור אכילת חמץ הוא הרי כשאר מחלות אסורות, זה הסכימו, שהרייבט מסכים לזה. כל מחלות אסורות, אם נפסל מאכילת אדם, פוקע איסור. חמץ גם כן בכלל. אז חמץ לאחר שנפסל מאכילת אדם, אפילו עדיין ראוי לכלב, פוקע עליו של אכילת חמץ. ויחד עם זה, אמרנו בשם הרייבט שבעלי רועה עדיין יש עד שיפסל מכלב. וזה תמוה מאוד, בשל החזר. בפרט ארן אמר שטיימד לקרוא של בעלי רועה ותשביסו, סייג גזירה שעשתה התורה, השם יבוא לאוכלו. חמץ זה שכבר נפסל מאכילת אדם, הוא פקע איסור אכילה. מה שייך לומר שכל עוד שעדיין ראוי לכלב, יש מצוות תשביתו ויש איסור בעלי רועה. הרי החמץ הזה מותר באכילה. תמומות, שאין אחרי זה. לפי דקנו לא קשה. חשיבות אוכל זה מושג אנושי. בעלי רועה ותשביסו הוא, לפי הרים מילוניר, שאמרנו קודם שהוא מסביר לנו את הרייבט, זה הרעיון אחד, התורה אמרה שתסכים דעתו לדעת התורה, לא להחשיב את זה כאוכל. זה מצוות תשביתו, לראות את זה כאפרה בעלמה, ביטול מחשבתי, לא חושב את זה כאוכל, ולא מחשיב את זה כאוכל. זו המצווה של תשביתו, של ביטול חומץ. אז לא שייך לשאול, הרי איסור אכילת חומץ הוא כשאר מחלות אסורות. אם כן, חמץ זה שכבר נפסל מאכילת אדם, כבר פקע איסור אכילה. איך אפשר להמשיך עדיין מצוות תשביסו ובל ירועה? לא קשה. התורה אמרה שאתה תשבית בלבך, תבטל מחשבתך את האוכל כמאוכל, שאפרי בעלמה. זה לא חשיבות של אוכל. זו מצוות תשביתו, וזה עליו של בל ירועה, שלא יהיה בעיניך כאוכל, כחמץ. אז כן, אין פה שום קושיה. לא יפלוג רחמון, התורה אמרה, אפילו חמץ שנפסל מאכילת אדם, והאיסור האכילה כבר פקע כמו כל שעה מחולות האסורות, שפוקע תורת האיסור, היא אכילה, אבל זה המצווה של תשביסו, לא להחשיב את זה כאוכל, קיים עדיין. כל עוד שראוי לכלב, עדיין שם חשיבות אוכל עליו, כמו לגבי תומה. אז בצדק, כמה אחרי עזר, שהרי מילוניל מדמה, הרייבת מדמה, ומדמים לתומת אוכלים, לא מדמים את זה למחלות אסורות. בשני המקרים דנים על חשיבות, מחשבת אוכל, חשיבות אוכל. אז מה יקשה מהמחלה? הוא יקשה הלכה ביטול במחשבה שעשה, יהיה כבר מותר באכילה, והוא צריך לומר עכשווה. לא צריך. ביטול מחשבתי לא מפקיע מחלות אסורות. ואיסור אכילת חמץ נידון כשאר מחלות אסורות, גם לפי הרייבט. אז אם כן, לא שייך להתיר לו לאכול את זה. שהרי מחלות אסורות אין מושג, אמרו תוספות חולין קוף א', במנוחת המכתף, אין ביטול מחשבתי מפקיע מחלות אסורות. במילא גם האח שווה שהוא אמר לא שייך לעניין. במחלות אסורות עלינו לקבוע אין אח שווה מן התורה. למרות שכן כתוב הפוסקים, אך שווה, הראש פרש פרק ב' בפסחים מביא ברצלוני שמחל שלא ראוי לאכילה, אבל הוא אך שווה. מדברים על הכדורי רפואה, תרופות, שהוא מחשיב את זה כאוכל. הוא כבר אמר מחשת, והוא צודק, עוד אחרונים, זה דרבונו. מדורייתא לא שייך, כפי דברינו, לא שייך אך שווה במאכלות אסורות. מפני שהגוף, הקיבה, לא יודעת מה זה מחשווה, ולא יודעת אך שווה. אז הקושיה לא קושיה בתירוץ, לא תירוץ. הקושיה לא קושיה שאחרי הביטול המחשבתי יהיה מותר באכילה, ביטול מחשבתי לא מפקיע איסורי מחלות אסורות. וכך אין אך שווה לתת שמאכל רק בתומה, או בבעלי רועה ותשביסו, שזה שייך, אמרנו, למחשווה. אבל אכילות אסורות שהן לא מחשווה נקזר, זה עניין של חוימר, לא שייך המושג הזה של ביטול מחשבתי, ואין גם אך שווה כאן אוכל, כך פשוטם של דברים. הרשש שם בחולין קוף חוף הלך, שואל על התוספות שאמרנו, שאמרו בביטול במחשבה, איננו מפקיע שם אוכל לגבי מאכלות אסורות, שואל הרשש, אונויכי מוצוסי. אני מצאתי נגד זה משנה מפורשת בסוף תרומות. כהן שאוכל תרומה וזורק שיערי האוכל, פוקע איסור תרומה לזרים מהשיערים האלה, זה כבר לא אוכל, זה כבר לא תרומה. הרי מאכלות אסורות. ואיך אמרנו, ביטול במחשבה לא מפתיע מאכלות אסורות. כך שואל הרשש. למה זה יקשו את זה כבר התוספות במנחות סמכת את הליקון? התוספות שם במקום שאמרנו, שואלים על עצמם, אמרת שמאכלות אסורות אין עיכול, כן מצאנו עיכול. ביומה, פי בייס, כתוב, שזר שבלש זיפי תרומה ואיקיין, חל דין עיכול, כך מן התוספות. עיכול על זיפי תרומה, אוי, זה כבר היה במאי האדם, איקיין, פוקע קדושת תרומה. איסור תרומה לזרים, פוקע. הרי אמרת שמאכלות אסורות לא מהנה עיכול, על התוספות שואלים את שאלת הרשש. שניהם צריכים יישוב. התוספות והרשש. התשובה פשוטה מאוד. תרומה לזרים זה לא מאכלות אסורות. תרומה לזרים זה איסור חילול עבודת הקודש של אכילה. הגמרא אומרת בפסחים עין ב' שאכילת קודשים ואכילת תרומה יקרה עבודה, זה עבודה. כשזר עושה עבודת הקודש, הוא עושה זריקה, עושה את העבודת בקופונס, מחלל את העבודה. כשזר אוכל תרומה או קודשים, הוא מחלל את עבודת האכילה. זה לא מחלות אסורות, זה קפיד על האדם באשר הוא אדם, שלא יתעסק בעבודה שהיא לא שייכת לו, שהיא לא ראוי לה. אז החילול לעבודת הקודש של האכילה. זה מזכיר משהו מהגריז. הגריז אמר בספר, לגבי שיחה כשתייה, שיחה, אז התוספות בהרבה מקומות דנים, אתה אומרים שיחה כשתייה, וכל השיחה כשתייה, אם זה דורייתא, דרבנן, והרמב״ם לא מצינו שיחה כשתייה, רק לגבי זר שעשה שיחה שמן של תרומה, החייב חומש, זר שאוכל תרומה חייב חומש, בשגק חייב חומש. אז חייב זר שעשה שיחה חומש. ואילו בשאר מקומות לא הזכירה הרמב״ם דין שיחה כשתייה. כותב הגריז בספרו, שלדעת הרמב״ם שיחה כשתייה לא נאמרה במחלות אסורות כלל, אלא לגבי חומש, מגדיר הגריז מפני שזר שאכל תרומה חילל את החפצה של התרומה. ועל זה החיוב, חילול החפצה של תרומה. אני יודע בדיוק איך להגדיר את זה, לפי הנוסח שלי זה הולך קצת אחרת. הוא חילל את עבודת הקודש שהאכילה של תרומה. לאכול תרומה זה עבודה, והוא חילל את העבודה. אז אני מזכיר מעין הגריז, אולי הגריז, לא יודע בדיוק מה הוא התכוון. נביא אך בזה, רמב״ם פרק יוד תרומות. כותב הרמב״ם, זר ששתה יין של תרומה, והוא היה נוזיר, נזיר. נוזיר ששתה יין של תרומה פטור מחומש. אוי, והשתייה הייתה אסורה לו בלאו אחרי, משום נזיר. אז ממילא לא חייב חומש על שתיית תרומה. שאלה כוי בצ'ורים בפסוחים. מעולם לא שמענו כזה דבר. יש אוכל אכילה אחד וחייב חמש, לפי הכללים של איסור חל על איסור. אז מה אכפת לך שיש פה עוד איסור? מלבד האיסור של תרומה לזרים, נוסף פה עוד איסור של יין לנוזיו. זה פותר אותו. אז יחייב גם על זה וגם על זה. כמו שאדם חייב חמש עם הכללים של איסור חל על איסור. התשובה היא שאכילת תרומה לזרים זה לא מאכלות אסורות. ומילא אין לבנות על הכללים של איסור חל על איסור. זה איסור חילול עבודת הקודש של תרומה לזר, שזר עושה את זה. בחילול זה, אז יש חשיבות לאכילה, בתור אכילת האדם. אם אכילה זו אסורה, זה יין לנוזיר, אז אמר הרמב״ם, אכילה כזאת האסורה לא נחשבת עבודת קודש של אכילה, עד שתאמר האדם הזה עזר, עשה עבודת קודש של אכילת תרומה. הרי זה אכילה אסורה. זאת אומרת, היה מקור הרמב״ם, אבל זה היה תירוץ על הקושיה, כך אמר. יש גמרא מפורסמת בריש פסוחים, שהכהנים בלחם הפונים הגיעני כפול. היה חצו ולא היה, אז לא היה שור. שאלים תוספות ישנים ביום אל המתת. איך נאכל לחם הפונים הידי שאכלו פחות משיעור? אין אכילה פחותה מכזית. מי שיוכל פסח פחות מכזית, לא קיים מצוות אכילת פסח, כי ידוע. זה משניות שלמות, שצריך שיהיה כזית לאכול. אילו פה הוא אוכל כפול. איך התקיימה מצוות אכילת קודשים, אכילה פחותה מכזית, לאף שמה אכילה? אז כל האחרונים אומרים, תירוץ אחד, הסמסיפיה והביסלוי וכולם, הם אמרו שיש הבדל גדול. אכילת הגברה שמצווה לאכול פסח, מצה ומרור, אין אכילה פחותה מכזית. קודשים זה לא חיוב גברה לאכול, אלא חיוב על החפצה, על הקודשים שיאכלו. אם אני שואל אם האדם אכל, הוא לא אכל, אין אכילה פחותה מכזית. אבל אם נשאל אם הקודשים נאכלו, סוף סוף בין כל הכהנים יחד נאכלו. כך התשובה המפורסמת. ואני את הנס הזה לא יכול להבין. איך קורה לנס כזה שלא אכלו ושזה נאכל? אם נאכל, סימן שאכלו. אתה יכול לומר, לא נאכל אלא נבלע, אני יודע מה. אבל לומר, לא אכלו וזה נאכל, זה דבורים בטלים. אינני מבין איך כל האחרונים הסכימו פה אחד להגדרה המוזרה כזאת. אז מה התשובה האמיתית? אך שווה. בקודשים, אך שווה. אכילת קודשים, מאכול את הסוס אמרנו לא שייך אך שווה קבענו. אבל בעניין אכילת קודשים, אז בפסח מצו מורו, זה לא מצוות עבודת קודש, אלא מצווה להכיל את הגוף שלך, כמו שאמרנו בעבירות. שאסור להכיל את הגוף שלך באכילות אסורות, כך מצווה להכיל את הגוף שלך, אכילת גוף, פסח, מצה ומרור. קודשים זה עבודת קודש, של עבודה של אכילה, השייך אך שווה, וזו התשובה האמיתית. לכן על לחם הפנים מתקיים אכילה מדין אך שווה, וזה דאורייתא. לפקוטות להלכה, הוא רצה לחדש חדוש את דוידת, אז הוא אומר, זה ענייננו. הוא אומר שאפילו פסח אחר חצות, לדעת רב לוזור בנזריה, אז יש עוד, על מדין פסח נאכל רק עד חצות. מדין קודשים נאכל אחרי כן. והוא עצמו מוצא פריחות גדולות מהיסוד הזה. אבל גוף הבחנה שיש שני דינים באכילת פסח, אכילת פסח מצוא מרוק, אכילת גברה, ואכילת קודשים שבדבר זה הבחנה ידועה. יש בכל זאת רבי שמעון במשנה במכות י' ג' כתוב מחודש מאוד רבי שמעון. רבי שמעון אומר שאוכל חיטה אחת מחודש אסורס בריא בריאה לוקה מלכס. הוסיפו בגמרא שם שלאו דווקא חיטה אפילו קמח אומר הריטבו משום אח שווה. אז יש מלכס מחודש אסורס משום אח שווה. חשיבות. וחכמים חולקים, אומרים אין, והגמרא אומרת, תעשות מדברים שם בריחות, אין מושג של בריאה וחשיבות במחלות אסורות לדעת רבונו. אבל רב שמעון סובר כך. יש בהמשך בגמרא במכה בי"ז, אומרת הגמרא, זה רק מלכס, אבל קורם לא יהיה בבריה. אין בריה חיוב קורם על בריאה, בריה. הריטבו במקום נותן טעם ולא מובן כלל. הריטבו אומר מה טעם, קורבן לא חייבים על בריאה, אפילו לרבי שמעון, ואילו מלכס כן, אומר הריטבו, הרי קורבן מביאים על שויגג, ובשויגג לא שייך אך שווה. הנה זה הבוני. שויגג הוא כן מחשיב את האכילה, את האווירה הוא לא מחשיב. צריכים לרצות את האווירה, צריכים לרצות את האכילה. מה הסבורה המשונה? ששויגג אין אך שווה, אבל זה ריטבו, אני לא יודע פשט. לפי דרכנו לא זה הטעם. מה ההסבר ברבי שמעון? הרי אנחנו קבענו כל הזמן שמחלות אסורות כפידת התורה שכן נהנה. לא רק אנחנו, זה הרי גם רבי שמעון לפי דרכו. האיסור נהנה. פתאום אנחנו רואים פה יש חשיבות לפי רבי שמעון. פשט ברבי שמעון הוא כך. רבי שמעון מפרש כל לאו של מחלות אסורות בתורה פעמיים. מלבד שהתורה אומרת לא תאכלו כל נבילה, פירושו של דבר שגוף של האדם לא יאכל נבילה, אז יש פה כלול בפסוק לא יסויכלו, לא תעשה מעשה אכילה. לא אדם בתור אדם לא תתעסק להאכיל את הגוף שלך בנבילה. אז מלכס על הקפידה, על העיסוק, על המעשה, האדם באשר האדם, ממילא שייך חשיבות ושייך חשיבה. זה חידוש, אבל הסבר הפשימים, אין על אחר כך. אז הדברים אמורים רק לגבי מלכס, שייך לומר שעליו כולל עוד עזרה שלא תאכיל את הגוף שלך, שלא תעשה מעשה, האדם, להאכיל את הגוף שלך בנבילה. אבל קורם וקורס, אז מה נאמר מתעסק שכי נהנה? זה היסוד, שזה דין גוף אמרנו. אז ממילא ודאי שם אין מושג מודר רב שמעון, שאין חשיבות וברייה ואח שווה, רק לגבי מלכה, שזה לאו חדש. אבל לגבי קורס וקורם, ודאי לא. ושם נאמר שנהנה. אז לפי כל הגדרים שאומרים, או שהוא אומר, שאנחנו אמרנו, אין נוח. יש על רב שמעון זה, שחידש מושג של חשיבות, בגמור ברוכס למתת, מה עם עמוד גם? יש תוספות שהביא ירושלמי, שאדם מברך ברכה האחרונה, על בריה, אם אכל בריה, אז הוא מברך ברכה אחרונה. ואתם אמרו שהבבלי, מסתפקים שהבבלי לא יקבל את זה. הדיון שם במה, על מה אדם מברך ברכה אחרונה? אף שהגוף שלו אכל, אז אין מושג של אח שווה, אז אין בריה. או על היסק, על המיינסה האכילה. אדם שעשה המיינסה האכילה, חייבו אותו לברך ברכה אחרונה. יש להעריך הרבה בזה, לא נעריך, אני זכרנו רק ברמז. בשבועות כ"ג ג' עמוד ב' חידשו התוספות שרב שמעון שהוא אומר שנותנים מלכס על כל שהוא, על בריה, על אחשבה, אז יש גם מושג ששלא כדרך. הרי שלא כדרך הנועל לא חייבים, אבל לרבי שמעון יש גם, זה אומר מהמרשול, המרשול במקום, בשם המרשול, בשם הרי בן לב, במרשול, במקום, שזה מדין אח שווה. יש אח שווה לשיעור, שבריאה, אפילו כלשהו, מחשיב, וכך שלא כדרך, הוא מחשיב אצלו, זה נחשב כדרך. אז יש ממילא איסור שלא כדרך, לפי רב שמעון, כך המרשול והמרשול, בשבועות כ"ג ג' עמוד ב'. מעניין שלא כדרך, יש סיפור בגמור פסוחים דף כ"ו. רבי יוחנן בן זכאי יושב ודורש בצילו של היכל. הסבירו תוספות איך מותר, משום שהיה שלא כדרך. הוא מאחורי היכל, זה לא דרך, לא בפנים אלא בחוץ. זה נקרא הנאה שלא כדרך. שואלים תוספות, משמע פה שמותר מעילה בקודש שלא כדרך. הביאו תוספות, הגמרא אומרת בפסוחים שבבשר וחלב וכלי הכרם חייבים שלא כדרך, מיתיימה משום דלא כתיב אכילה. איפה שכתוב אכילה צריך אכילה כדרך. אבל כלאיים, כלי הכרם, בשר וחלב לא כתוב אכילה, אז חייבים גם שלא כדרך. זה גמרא. שואלים תוספות, מעילה לא כתוב אכילה. אז צריך להיות חייבים גם שלא כדרך. אז איך מותר לרבי יוחנן בן זכאי ליהנות מהאיכל, מאילה, שלא כדרך? אמרו תוספות, כן כתוב אכילה. הרי מאילה ילפין חטא חטא מתרומה, או בתרומה כתוב איש כי יאכל, אז ממילא כתוב אכילה. אז לפי תוספות במעילה או בתרומה, בשני אלה, אז כן כתוב אכילה, ולכן צריך דווקא כדרך. ומותר שלא כדרך. האחרונים חולקים, זה לא האחרונים, זה גם תוספות. תוספות בסנהדרין דף פ' חולקים, אשר המלך, תחילת הספר, מביא כבר, שזה לא נכון, ואנחנו מחייבים מעילה גם שלא כדרך, והצלח בפרוכס למתת, גם לגבי תרומה לזרים, שחייבים גם שלא כדרך, לא כמו התוספות. מה העניין פה? הנמקשים, אם צודקים אלה, האחרונים, הצלח וה... השגסאריה, שאמר שיש מעילה גם שלא כדרך, ותרצו, שהמלך, בהתחלת הספר, פלפל מה היה עם רבי יוחנן זכאי, חיפש תירוץ אחר. מעילה חייבים שלא כדרך. אז מה קרה? רבי זכאי אמר תירוץ אחר. מה הטעם? לא הוזכר בגמור פסוחים רק שניים, בסולחולו בכלי הכרם, חייבים שלא כדרך. עכשיו נוסף לנו עוד שניים, גם לפי החוינים, גם מעילה, וגם תרומה לזרים חייבים גם שלא כדרך, כמו שהוכיחו. אז אם כן יש לך ארבע, למה לא הוזכר? התשובה פשוטה. בבוסוכול ובקילה קרם חייבים שלא כדרך, בני שלא כתוב אכילה. במעילה, בתרומה לזרים כן כתוב אכילה. שייתיס אומרים שכתוב חטרת מתרומה ובתרומה כתוב אכילה. אז מה בכל זאת חייבים שלא כדרך לפי המסקונה של האחרונים? משום שיש אח שווה למעילה ולתרומה לזרים, יש אח שווה. מה הטעם? תרומה לזרים, כבר הסברנו, זה לא מאכול לססורס, זה לא אכילת הגוף, זה כפידה על מעשה האדם, באשר הוא אדם, שהוא עוסק בעבודת הקודש, שהוא זר, אסור לו. אז עניין של אח שווה, וכך מעילה. בפסוחים דף למד ג' הגמרא דנה עוד מתעסק במעילה לרבות שחייב. שואלים כל האחרונים, הרי מעילה זה הנועה, ואם כן פשיטה שחייבים גם מתעסק, שכי נהנה, כמו בחלבים והריות אומרים מתעסק שכי נהנה, אז גם מעילה שכי נהנה. אמרתי, בחזיש כמעט כתוב מה שאני רוצה לומר, בחזיש על המקום. אנחנו אמרנו לשון שלנו, מעילה זה איסור השתמשות, זה איסור האדם באשר הוא האדם. מעילה זה לא איסור הנועה, אין אומרים שכי נהנה, אלא זה השתמשות שבדבר. מה ההבדל בין הנועה והשתמשות? לא ההבחנה שאמרו האחרונים בין הנעד הממילה השתמשות, נקודה עמוקה יותר. הנועה זה הנועה של הגוף. השתמשות זה מעשה האדם באשר הוא אדם. אמנם הוא עושה לענות את הגוף, אבל המעשה הוא מעשה האדם, זה נקרא השתמשות, בימה לא משתמשת. האדם משתמש. מעילה זה איסור השתמשות, יש להוכיח את זה בראיות גדולות, לא מבעי למי שאומר שמילה מטעם גזל, אז לא צריך להעריך. אפילו לא נאמר מטעם גזל, מילה זה איסור השתמשות. וזה בעצם החזניש כותב. נתקו את הלשון שלו, זה יהיה פשט. למילה מתעסק במילה, לא אומרים שכי נהנה. אם מילה ותרומה לזרים, שניהם איסור האדם באשר הוא אדם, אמרנו כבר בתרומה לזרים, שזה הקפידה על עבודת הקודש של האכילה, וכך מעילה, איסור השתמשות, שאדם באשר הוא אדם, בשני אלה שייך אך שווה. אז ממילא אנחנו מתרצים כך, ובו זוכל וכלה קרם, לא צריך כדרך בגלל שלא כתוב אכילה. במעילה, בתרומה לזורם, כן כתוב אכילה, אבל יש תרופה לעניין זה, יש אך שווה. גם במעילה וגם בתרומה לזורם, שייך אך שווה, בגלל שמדובר פה המעשה האדם באשר הוא אדם, האישיות של האדם, ממילא שייך אך שווה בשני אלה. ממילא אין להביא את זה ביחד עם בוסו חולו כלה קרם, זה לא אותו גדר. שם לא כתוב אכילה, לכן חייב שלא כדר. ואילו פה כן כתוב, רק יש אך שווה. וזה הגורם. ולרבי שמעון כבר אמרנו, שפי מה שאמרו התוספות, אז גם במדרבין, במלכס, יש מושג אך שווה גם במחלות הסורס. אבל אין לך רבי שמעון. עד כאן בערך הדבורים.